על פי מה שדיברנו אתמול ובפעם הקודמת, מתיישב הביטוי החזלי על מלאכים שמשלו בכיפה. הפשט הפשוט שמשלו בכיפה, כיפת השמיים. יש לנו למשל דוגמה של מושג כזה בתהילים י"ט. מה כתוב בתהילים י"ט? זה לא שכולם מכירים, על כל פעם מי שבא לתפילה בשבת בזמן, זה לא אמור שמיים זה פה. אז איך כתוב שמה? מקצה השמיים מוצאו ותקופתו על קצותם. שם. אנחנו רואים את זה כל שבת. מקצה השמיים מוצאו, מוצאו של מי? של השמש. לשמש שם אוהל בהם. הוא נתן לה השמש הרגשה של אוהל. האוהל בדרך כלל הוא לא מרובע, אלא הוא עגול. לשמש שם אוהל בהם. אז מקצה השמיים מוצאו, הוא יוצא מקצה השמיים האחד, ומעלה, מה פירוש? ותקופתו לא תקף.
השליטה?
ותקופתו. הקפה! הקפה הוא מקיף. השמש מקיפה את כדור הארץ. שעת ותקופתו והוא גומר. מקצה השמיים הוצאו, ותקופתו והוא גומר את ההקפה על קצותה. מקצה השמיים ותקופתו. זאת אומרת, הוא גומר את ההקפה שם. ללכת מאופק לאופק. מה שחזל תפסו בפסוק בתהילים אף שיארץ בשני הקודקודים הללו שהארץ מתאפסת מקצה השמיים מוצאו תורדות לכן מה שקראו לזה מושל בכיפה. זאת אומרת שחזל תפסו שמאוד עובדי התקוש אלה שני קצות העולם, אלה שני הגבולות של העולם בקצה, וזה בדיוק מתאים עם מה שאנחנו יודעים גם בהיסטוריה הכללית וגם בנתונים ספרותיים מאותה תקופה. זה מה שהיה ידוע בעולם העתיק על תרבות האנשים. פשוט לא הגיעו למקומות נוספים. אנחנו היום באמצעות ממצאים ארכיאולוגיים וכל מיני רסיסי ראיות מבקשים להשלים את תולדות העולם במקומות הסמויים הללו. אבל האמת היא שאנחנו באמת לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה נעשה באיי אינדונזיה. מה נעשה בקזבלנקה. באיים הקנריים. לא יודעים. יש ראיות שחיו אנשים שם וכדי לדבר. על כל פנים, זה מה שחזל תפסו במושל בכיפה. למה זה נפקימין לגבי העלילה של המגילה? למה ההדגשה הזאת מאוד ובתחוש חוץ מלסגל את עליונותו של אחשוורוש ולהראות את גודל הנס, למה זה נפקימין לגופה של עובדה?
כן. אתה מתכוון
את כל העולם,
מה
אני קורא? מה? לא מסכים. התחלת מהצד המסיים. אני משל מגוף הדבר. כמו שאמרת.
זה הרבה.
אז מה?
זה
הצהרה משפטת. לא מספיק, אתה אומר מילים פרווה. אז הגזרה הייתה טוטלית. חזל אמרו, צדקת פרזונו בישראל, צדקה עשה כזאת בחורים מישראל שפזרם בין האומות. כשהיה גירוש ספרד, אז היו יהודים באיטליה. כשפרצה השואה, אז היו יהודים באמריקה. אז היו יהודים בצפון אפריקה. למרות שהתכנון של הצורר, וזה היה החשש, אני בתור צעיר עוד זוכר את זה, כשרומן פלש לצפון אפריקה, אז גם היהודים שם התחילו להיות בסכנה. התוכנית שלו הייתה, בייחוד אם הוא יעשה אחדות עם יפן ושנחאי, אז ממילא למעשה ישמיד את היהודים בכל העולם, והוא יזיר את היהודים באמריקה. אז באיזה מקום שהוא היו יהודים שהיו קרובים יותר למוקד האסון והיו יהודים שהיו רחוקים מזה, אז באמת הצילו כמה יהודים. אדון האוזמן, אתה שמעת את השם של משפחת שטרנבוך?
כן.
אתה יודע שאחד מבניה הוא רמויש שטרנבוך, סגן הרייבל בעידה החרילית. טוב, אחד מגדולי הרבנים, ישבתי איתו בחדר מול חדר בישיבת חברוניה, בישיבה קוראו לו מוישה אילוז, באמת היה אילוז. אמא שלו כנראה, או אמא או דודה, ישבה בשבת הבר מצווה שלו בשוויץ, וכל השבת דיברה בטלפון, כשבחדר שלה עשו בר מצווה. מכיוון שזה חל באמצע מלחמת העולם השנייה, והיא הצילה יהודים, בשוויץ הייתה ארץ ניטרלית, אז היא הצילה יהודים על ידי... פשוט הייתה פתורה מכל התורה כולה, כי עסקה בפדיון שבויים, וכל טלפון שלה הביא כל מיני יהודים, בשוויץ הצילו יהודים. אז היה איזה פתח של הצלה, אבל מאוד הוא מעט כוש, מאוד מאוד משהו. הגזרה שהייתה אמורה להתבצע, מדינה ומדינה ככתבה, כל מה שכתוב במגילה, מתאר את הטוטליות של הגזרה. אז שמרדכי זועק זעקה גדולה ומרה, זה מפני שלמעשה בדרך הטבע אין סיכוי להימלט. כשמרדכי אומר לה, להימלט בית המלך מכל היהודים, זאת אומרת, המקום היחידי שעשויה להיות, עשוי להיות איזו חסינות ליהודיה, זה היה באסתר. אבל איך את לא תוכלי להמשיך את העם היהודי? כל פנים, זה הפשט שהנתונים הגיאוגרפיים של המגילה הם בעלי משמעות גם לטיבה של העגילה. ולכן האסון כל כך גדול, ולכן הישועה היא כל כך גדולה. מה שאתה אמרת, שמחייב את כל היהודים, מכיוון שכל היהודים היו נתונים בסכנת כיליון, אז ממילא גם ההצלה הייתה אמורה להיות משותפת לכולם. על כל פנים, זוהי הפתיחה. טוב, אז יש לנו קצת, אתם זוכרים, שאלת הפתיחה הייתה בפעם הקודמת, מה מקומה של ירושלים? מה היה בירושלים במאורה? באותה תקופה. מה הייתה? אז זה היה צריך להיות כבר אחרי כורש. כי אחשוורוש אמרתי שלא כל כך ברור, יש כמה גרסאות בדברי חז"ל, לא כל כך ברור, סדרת המלכים הפרסיים החל מכורש. שכורש היה הראשון שניצח את בבל והפך את פרס למלכות המושלת בכיפה, זה נתון, כמו שנבוכדנצר של פניו, אין גם הוא מושל בכיפה. אז אם הוא ירש אותו, אז הוא ירש אותו כמו שהיה נהוג בזמנים העתיקים, כשקבעו שדה מערכה, מי שניצח באותה מערכה, עברה כל האימפריה הכבושה לשלטונו של השני. ניחא. מה היה אז בירושלים? אז לא היה, זה היה כבר אחרי קורש, אנחנו יודעים שבימי קורש נפסקה הבנייה בגלל המלשינות וכו'. והשאלה היא כמובן, מדוע לא ניצלה אסתר לאחר שנתגלתה יהדותה ומרדכי משנה למלך וכו' וכו'. מדוע לא ניצלה אסתר מרדכי את מעמדם לשפר ולהיטיב את מצב היהודים בירושלים? ובקושי פעם אחת נזכר בירושלים במגילה, דווקא במצב לא סימפטי, אשר הוגלה מירושלים. ואיך האשכנזים נותנים לזה ביטוי? במגילה שלך, כי מזכירים כאן את החורבן. אז אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלה אותם יחוני המלך יהודה. מהי התשובה כמובן? הקושייה היא מה הכיוון של הביטוי התרצי המלכות, כשזה ביטוי יפה, אבל מה קורה עם החצי שני? אז כמובן שהתשובה הזאת קשורה למה שקוראים היום בשפה המודרנית זוגיות. כשיש זוג, אז מה אפשר? אז הם שותפים בכל, או כל אחד שותף בחצי? בסדר. אז אמר, רגע אחד, אני מוכן לדעת את הכל, אבל חצי בי, חצי לך. אז אמר, את בית שעומד בחצי העולם, מה כמובן הקושייה? מה? כאן רמז אחשוורוש לאסתר כך זה להגיד פשט בחזל, לא שהיה ביניהם דיבור. למה אי אפשר לומר שהיה ביניהם דיבור ממשי על זה? שמעתי?
אולי
רשי יהיה. עד חצי המלכות אומר אחשוורוש לאסתר לפני שהוא ידע שהיא יהודיה. אמרתי שהאמנה הזאת היא חשובה לנו מאוד בשביל להבין את היחס של חזל. כי מה יקרה? אתה נפגש עם יהודי חילוני. אם נער בן גילך עושה את עצמו מפוקח, אולי גם באמת אינטליגנט, שומע מאמר חזל כזה, וזה אומר לו, מה אתה מבלבל את המוח? הרי מפורש במגילה שהם לא ידעו. מה שחזל סתם פיבריקו. מהי התשובה? חזל דיברו בלשון מיוחדת. לא צריך לומר, ואי אפשר לומר, שאסתר ואחשוורוש החליפו ביניהם דיבורים קונקרטיים באופן ממוקד על המקדש. כי הרי הוא עוד לא ידע שדבר הזה. אלא צריך להסביר, וזה היופי החזני, שחזל התייחסו לשאלה שלנו, למה הם לא ניצלו את מעמדם, והם השיבו שהם עשו הערכת מצב. היה רב אחד מוצלח מאוד, שאמר, אין לי בקהילה מי שלא שומע בקולי. שאל אותו רב פלויני, שתמיד הוא אומר ולא שומעים את קולו, או הכובד לא. אני לא אומר שום דבר שלא ישמעו בקולי. אני לכתחיל אומר רק דברים שאני יודע שיקבלו ממני. צריכים להיות, איך אתם יודעים, לא צריכים להיות צודק, צריכים להיות חכם. צריכים לקרוא את המפה. צריכים להבין. אז אסתר קראה את המפה הזאת, אומרת, היא עמדה, מה היא תצליח להשיג מאחשוורוש? אז כשמדברים על מיטתה ואגבה גם את מיטת כל העם היהודי, אז מי הוא זה ואיזה? אז אחשוורוש, אבל כשזה מתחיל פוליטיקה, את יודעת מה, מה שנוגע לכם מוכן לבנות, אל תתערבי בדיוק גם ממלכה. נדעי להנהיג את הממלכה כפי שאני מבין. זה כבר עניינים פוליטיים, אז אל תתערבי בזה. זה בניסוח בין ימינו. אז ממילא לא צריך לומר, אי אפשר לומר שהיה, אלא זה דרכם של חז"ל, שעומדים את עומק הרעיון ומוצאים את הראשונות במגילה שבעזרתם הם דורשים ומניחים את היסודות ההיסטוריים האלה. אז עכשיו אנחנו נפנים לגוף הדבר ורוצים לברר מה לוח הזמנים של המדינה. קודם כל אני אשאל שאלה כוללת, כמה זמן מתח הסיפור? האופן של הסיפור, כמה זמן? לא לא
עוד פעם?
זה אתה זוכר בשיעור א' תשע שנים. התאריך הראשון התאריך הראשון שנזכר במגילה זה בשנת שלוש למולכו. למה הוא הראשון שנזכר? ומה נזכר שמה קרה בשנת שלוש למולכו? עוד פעם? אז למה אז?
הוא
קרה כאילו
השנה. הוא ידע שהוא לא יכול להסתמש
את הזרקים. אני משל עכשיו פשעה פשט
פרסי.
אתה אומר אחרי שנים, אתה הרבה שבוס לסתם. יפה מאוד גם מבני בן עזרא. מישהו מהפרסים בחשתנו. המשתה ההוא היה משתה של התבססות המלוכה. אין אונס, לעשות כרצון איש ואיש, לתת להמונים את מה שהם צריכים. דבר כזה יכול אמר להרשות לעצמו, ייחוד שהוא מולך מאוד ובעדוש, שהוא הצליח להשתלט על כל הממלכה ועל כל מרכיביה, ואז ממנו הוא יכול לעשות את החגיגה הזאת. כמה זמן נשכה החגיגה? כמה? תארת, אני מדבר לי את זה בנורמלי. נכון. חצי שנה, נדמה לי שחצי, 180 יום, 360 שנה. פחות או יותר, אז חצי שנה, חצי שנה. יש גם דיון פרסי כזה שמדבר על חצי שנה במלחמות, חצי שנה במשטרות, או משהו כגון זה. אז יכול להיות שזה גם קשור לדבר הזה. יש מאמר חזק שקצת מחזה את הרמז לקשיים של אחשוורוש לארגן את המשהו המלוכה. כי כשבשתי מבקשת להתכנס בו אחרי שהוא עומד לזלזל בה, אז היא אומרת לו, אתה היית הרי שומר האורווה אצל אבא שלי. חזר לשיטתה של השני, או בת שלו מוכרדת או צאצא שלו. זאת אומרת, במסגרת החילופי של האימפריות, כשפרס ניצחה את מלוכת נצר או את בבל, אז בת המלך הבבלי הפכה למלכה, בעל כוחה כנראה אצל הפרסי. אז ברגע של מתח ביניהם, אז היא מזכירה לו את העבר שלו. זאת אומרת, זה לא היה כל כך פשוט עד שהוא ידע את הבוקר. קיצר, 180 יום עושים חגים. ואז קורה מה שקורה עם השתי, ואז מה קרה? מהו התאריך הבא במגילה?
שלום.
אותם? שיב שם, עוד שבעה ימים, אני קרא מגילה בקשיש בשביל הכל. יעשי היה השבעה ימים, בסדר. אבל הכל נכלל בצעדים הראשונים של המנוחה. ואז מה קרה? עוד פעם?
איתן מלך השפוש כמה?
קודם כל שם לא כתוב תאריך. אני לא שואל על המאורעות, אלא אני שואל על מאורעות שמתו הרחוק.
שש חודשים,
שש חודשים בשביל? לפני זה כתוב תאריך. מתי השישה חודשים מלאים? אני שואל עכשיו רק מה שכתוב במגילה. בין אם מנוקדת, בין אם לא.
ביום השביעי.
עוד פעם?
ביום השביעי.
כבר דיברנו עליו כבר מזמן אחרי זה. סולון
היה.
נכון, אחרי זה היה. כן. אתה יודע לקרוא את המגילה? אתה לא קורא? אני רואה שאתה עברת למוכחה. אז כתוב, כי לקח אסתר בשנת שבע למלכותו. זאת אומרת שישה חודשים קודם וכולי וכולי. אז יש לנו ארבע שנים. ארבע שנים בין שנת שלוש לשנת השבע, שבהן המלך, אני לא יודע אם היה לגמרי אלמן או גרוש או משהו כזה, משתם היה לו עוד כמה נערות בצד. הוא לא עושה את זה רגע באמצע. על כל פנים, כן.
כל המפורש יש לו רק פרסים.
שמה?
לא
נורא
מפורש
שרשי יצא להורידה. אמת, אמרת, אבל דבר אחד, עכשיו לא תבוא.
אני יכול להגיד שזו כלל יסודים או משהו, דבר אחד ש...
אני מפריחה, אני לא אמרתי שלא. אבל היא לא הייתה מלכה בארמון. אז אני מסכים איתך, באמת לא כתוב ולא יעבור. יש שם ביטויים לא כל כך ברורים. מה היא קיבלה? היא קיבלה ריתוק, היא קיבלה מאסר עולם, היא קיבלה, לא יודע, אבל הכל פעמים היא לא שימשה במלכות. אז, ארבע שנים. יפה, התאריך הבא. התאריך הבא שנזכר במגילה. כמה פעמים אתם לא קראתם את המגילה? היה לנו קראת המגילה בערב, ונשמתה ביום. מי שזוכה להיות גם בריאה הזאת וגם בריאה של כל הרמה, אם קראת את זה לאמא שלך ולאחותך, אז קראת עוד פעם אחת, נו,
קדימה. חודש השלושה.
קודם כל אני שוב שנה, ולא בחודש, נכון, חודש השלמה. באיזה שנה? אתם רואים
את הסתובבים?
עד 12? 11? התחלת במספרים? למה אמרת 12? שנה 12. בשנת 12 למלכו, אז הפיל אמן את הגורה. במילים אחרות יש לנו שנה שלישית, שנה שביעית בשנת ה-12. כאן בשנה ה-12, בחודש הראשון הוא חודש ניסן, אני לא נכנס עכשיו לתאריכים מדויקים ואותיות, כאן זה מתחיל להיות כבר צפוף. אז הפיל אמן כול. ואז המאורעות מתחילים להיות דחופים זה אחר זה, והדרמה מתחילה להיכנס למתח גבוה. ולמעשה, מהו התאריך האחרון? גם אם הוא לא נזכר, אבל כך הוא מתבקש. אמן הפיל פור בחודש הראשון לשנת ה-12 לחשוורוש. ומה אחר כך ההשתלשלות של המאורעות שלו נשוב אליה?
אדר שנה, אדר.
שנה באדר, זאת אומרת, סוף השנה ה-12. וכאן זה מסתיים. זאת אומרת שיש תאריכים נקובים. אז...
מה שמחקות לא בטוח.
אתה יכול להגיד זה עד משיח.
לא, מה כאילו? שהמגילה נאמרה כבר שנה אחריך.
סליחה, בגלל לא מתרשמים כבר כתוב שש. כשאסתר שלחה לחכמים דברים לדורות, הם נמשל למעשה נדה, אבל זה לא כתוב מתי היה. אני מסכים איתך, אבל אני הרי רוצה קודם לקבוע מהם התארכים שהמילה מתיים. ואז אני יכול לומר, ודאי, שזה המינימום. שאר הדברים הם יכולים להיות משוערים, מתי אמרה, מתי שלחה, עד מתי הדבר הזה יתבסס, מתי הוא נעשה, תדיר, הכל נחמד, אין שום תאריכים. זאת אומרת, אתה יכול בהחלט לומר שהמילה נסתרה, האופק ההיסטורי של המילה הוא מ-9 שנים, משנת 3 אחשוורוש עד שנת ה-12. עכשיו תגידו לי, רבו ישראל, למה זה כל כך חשוב? למה זה חשוב לגוף גוף עומק הדבר של המילה? כן.
ואז
יוצא שהדברים הם נותנים ולא ברורים. המשתה היה ממש בהתחלה, אחר כך עברו מספר שנים עד שהיה הגזרה, ולא ברור שיש קשר לגזרה למשתה. אתה יכול להגיד את זה באנגלית, לא ברוסית. באנגלית אני מתכוון עלי בדביליאם הגדול. אתה מכיר את ביליאם הגדול? לא. אני אגיד לך את שם המשפחה שלו, ביליאם זה השם הפרטי שלו, שם המשפחה שלו כשבגין היה גומר לכתוב באנגלית נאום שהוא כתב עצמו, היה בא ליהודי אחד, אני מכיר את היהודי הזה, היה לו גם קרוב ידיד של הישיבה, הוא היה אחר כך שגריר ישראל באנגליה, אמר לו תשקספר לי את זה, דהיינו תכתוב את זה באנגלית שקספר לי, תשקספר לי, תכתוב את זה באנגלית מכובדת, יפה. אז מה אמר אדון ויליאם שקספיר הגדול? אמר הרבה דברים, אבל מה קשור לימינו? To be or not to be, הוא אמר. לא, זה לא לא. אמר הוא אמר עוד. כל העולם במה, וכל האנשים שחקנים. יופי. עכשיו תשאלו אותי, אני בזה שייקספיר, אז מה קשה? קושי הגדול.
כל כך הרבה זמן המשחק הזה?
לא מספיק.
זה מוצא לך
קשיב לך. אז למה צריכים ללכת לקולנוע? ויש אומרים שצריכים ללכת לתיאטרון, ויש אומרים שיוצאים בשעת התחאב בטלוויזיה, ויש אומרים פוטרו באינטרנט, מה צריכים? הרי אפשר להסתכל בחיים. אז למה צריכים ללכת לקולנוע? אם הוא לא צדק, לא צדק, אני יוצא בתוך הרשות צדק. אם כל העולם במה, אז אני הרי יכול להסתכל בחיים ולראות, ואני לא... אז צריך לסגור את כל בתי הער. אסור להגיד את המילה הזאת, את כל הבתים האלה, וגם אמרת את הסיפור. למה עשית? מילה, אתם הרי לא הולכים. מסתובן, אף אחד לא ראה בשלוש שנים האחרונות סרט באותו. אני אצא מתוך הדבר הזה, אלה. למרות שאני יכול פה לציין כמה אנשים שהיו באחרונה, אפילו בחורף הזה. אבל כבר שאני לא רוצה לבייש אותם, אז אני יודע על כמה אנשים. אם הייתי עכשיו אחרי כמה כוסו של פגיעה, מסתום הייתי אומר את השם שלו. אבל בינתיים אני לא אומר. אז למה צריכים ללכת לכל רואה? אפשר להתבונן בחיים. עכשיו תן לי קצת לכל רואה. כן.
יש
הבעיה.
הוא חושף. יש
ההצגה מרכזת את הכל. זאת אומרת, למעשה שייקספיר צדק, אלא כשאני מתבונן בחיים, אני רואה בחיים, אני לא רואה, אבל אני יכול לראות אלפים ומיליונים של עלילות ושל סרטים, והם אבל משתזרים ומתפתלים ומצטבצים זה בתוך זה, ואני לא מצליח להבין את הדבר הזה, כי זה מאוד מאוד סבוך. אתם זוכרים שיש משהו, נניח שיש כל מורה ונניח שיש בו, אז הדוגמה, אתה רואה תחנת רכבת המטרו בפריז, וואו, חמר של אנשים יוצא מהתחנת רכבת ואלפים אלפים של אנשים, ובמאי יש לו ספר והוא תופס את האיש הזה שטף, הוא עושה לו עיגול קטן מסביב שלו, והוא הולך עם הציבור, ואתה מרגיש שבתוך כל האלפים האלה, זה האיש, זה הגנב, זה הבלש, זה הרוצח, אחר אחר, ואנחנו עודפים. מה זה, 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 זה החלומן הזה. מה הוא עושה? הוא מבודד את העלילה מהאיש הזה. אבל הרי לכל אחד יש סיפור משלו, לכל אחד אדם יש ספר ויש סיפור, אז לכל אחד יש עלילה, אין לך נערים. אז אם אני בבת אחת אשטוף אותך עם כל העלילות, אתה הרי תאבד ולא תבין את היופי שבדבר. אז רק המחשב האלוהי יכול לקחת בחשבון את כל העלילות של כל אחד ואחד, איך זה מתרקם אביו ואמו וזקנו עד תחיית המתים. וכיוון שאני רוצה לבודד, כי אני רוצה שאתה תתמקד, כי רק אז אתה תבין, אז ממילא אני לוקח בצד את כל הדברים. מה שעושה הבמאי, מה שעושה המחזאי, הוא מבודד את הכל, הוא מסלק לך דברים דבר אל דבר, ואז ממילא אתה קושר זה וזה. נחשוב אנחנו, אנחנו היינו יהודים אזרחים בשושן הבירה. כן משתתפים בתודעה, לא משתתפים בתודעה, עושים מחאה, עושים הפגנה, הולכים ולא תואמים. היינו כבר, בסדר. גמרנו אחרי זה, בסדר, היינו הולכים לישיבה, היינו הולכים לחדר, היינו הולכים לעבודה, היינו הולכים לזה. שנה רביעית, שנה חמישית, שנה שישית. חימושים קדשתי, ישבתי, חיברתי, עשיתי דוקטורט, עשיתי סליחה, התחתנתי. פתאום, באה השנה השביעית, ומחפשים נערות למלך. אין לי נערה, אין לי בנות. אלא מה, יש איזו ילדה יתומה אחת, אין פן. טוב, כן, נלקחה לבית המלך. עכשיו מתחילים עוד 5 שנים. בחמש שנים האלה עשיתי בר מצווה לבן שלי, לנכד שלי. קברתי את הכול. התנהלו חיים. מה אתה חושב שלא היו מותים? התנהלו חיים, והיה שטף אדיר של אירועים. וכל האירועים הללו מטשטשים את ההכרה, מטשטשים את... וממילא אתה לא מרגיש דבר לדבר. פתאום! יש איזו גזירה של המן, ועד מתחיל פתאום להתברר. למה מתחילים להתברר? כי אם בעל המגילה, אם בעל המגילה, למשל, היה כותב את כל פרשת... תחום לאכול, אבל חלק גדול מפרשת האירועים שהיא התנהלו עד משושן. אתה עצמך היית, אחרי מאות ואלפים של עמודים של יורים, שוכח שהיה איזה סיפור. רב נתן לזה ביטוי בחצי משפט. בגמרא כתוב, אמר רבה, אם על איגרות ראשונות לא נשתיין משונאיהם של ישראל שריד ופליט. תגיד עכשיו. עכשיו אמר. אם על איגרות ראשונות לא נשתיין משונאיהם של ישראל שריד ופליט. עצם המימרה הזאת אומרת שיש פה לקשור מאורע במאורע. בבקשה. קודם כל, מה תגיד לי קצת במימרה? אתה מניח נשות חצה? מה אתה מניח?
אני
מניח
נשות. האגרות של שלך שיעשה כל אחד.
אולי שהוא שלח לבשתי לכל היסטורר בביתו, זה אגרות
ראשונות. האגרות הראשונות להיות כל היסטורר בביתו, מה עם האגרות האחרונות? להשמיד. יפה. מה הייתה הבעיה בין מרדכי ואסתר בשלב הראשון? האם באמת אסתר מגלה קשיחות כזאת, והיא אומרת מה שמרדכי חשד בה, שהיא חושבת להימלט בית המלך מהיומי, והוא נותן לה אבל כל כך חזק, ואז היא כאילו נכנעת? אז למה מרדכי נכנס ללחץ, ולמה אסתר בשלב הראשון לא לחוצה?
שאלה.
שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה. שאלה ביצת זעקה גדולה הוא מראה, והוא אומר לבוא לבוא. והיא אומרת לו, לא נקראתי לבוא אל המר הזה 30 יום. אז מה? אז מה? אגב, מתי מתנהל הדיון הזה ביניהם? נדבר עכשיו בלוח הזה. מה כתוב במגילה? מה כתוב במגילה? מתי גידלו את המן לא כתוב? מתי התחיל המתח בין מרדכי להמן לא כתוב? מתי המן מתחיל להתרגז גם לא כתוב? אלא מתי המן מבקש מנדט מהחזרות גם לא כתוב? מתי כתוב בעלילה הזאת? מתי שהוא יפיל פה? אחרי שהוא יפיל פה, מה הוא עשה? הוא חתם את האיגוד. יש להניח כך, משמע שזה היה מיד באותו יום. למה בעיה תפור היא אמורה להיות בעיה? קודם כל, מהצד הטקסטולוגי. אדון זיסקינד, אתה צריך להגיד שם. אני, יש לי הוכחה בכתב שאתה עסקת בנושא הזה. אלא אם כן אתה רובוט. אתה תקטקת עם שגיאות את המשפט. אבל שם, דווקא במשפט שם, אין לה את השגיאה. מהי הבעיה בפור? אז מה? למה מה? ולמה השטרנים נכנס? ולמה השטרנים? אתה שואל, ילד מתחפש, ומה התחפש? להשטר פעם. שוכיח לו שלא. אולי ככה היה נראה השטר. ככה היה נראה השטר. יש סיפור מתוק מאוד, מתוק עם הרבה מוסר. אתם נפגשתם עם אחד מהגיבורים של הסיפור הזה לפני שבועיים. שם הסיפור של יהודי ברמה עם הרבה תלמיד חכם שלו. קאבוי! לא קראתם את הסיפור קאבוי? אתם לא מעינים באחרואינים? לא, אני דורם באמת אחרואינים. הרב בעל תיאום כוונות. הרב בעל תיאום כוונות, כתב גם סיפור בשם קאובו. מתקלצים את זה בכמה מקומות. והסיפור מתוק. הוא מתאר איך, אני זוכר אותו. לא כל כך, אבל איך הוא בתור ילד בכיתה של א' וב', הכרתי את תלמוד תורה בבית וגן, היה בית על יד מקום שאני גרתי בבית וגן, אני מקבל הרב סבתו. היה ילד שהיה בא מבית מזמין בקריית יובל, בא ילד ממצרים, ההורים שלו היו דלים ועניים, יהודים שברחו ממצרים, וכמובן בקושי היה להם משהו לתת לו, הוא בא הביתה ואמר שהרב בכיתה, א' וב' וג' אמר שצריכים לבוא מקופסים, והוא שמע שילדים מתחפשים לקאובוי, אז הוא רוצה גם להתחפש לקאובוי. קיצר, יש שם סיפור נפלא מאוד, איך אבא שלו בקושי קנה לו, כמובן לא יכול היה לקנות לו קייפו, כובע של קאובוי מבד, קנה לו מנייר, והוא הולך שמח וטוב לב לתחרות התחפושות בספר, ויורד גשם זיל עפות, והכל הכובע שלו נרתם, הכובע הקאובוי הזה, אתם תראים לכם כל הנייר מקומץ ומקובץ כזה, והוא בא שם לכיתה לתחרות, והיו שם עוד כמה מחופשים, היה למשל אחד מחופש בשטריימן, ובקפוטה וכו' וכו', ולא זיהו אותו. הוא התחפש לאדמור, ולסוף, כשגילו אותו, אז אחד החבר היה כזה בנדיט כזה, אמר, מה הפלא? הסבא של האדמור, הוא התחפש לאדמור. מי זה? אדמור מתורדה שראיתם אותו פה. אני לא יכול לעשות. אז אני אקבל את סבא שאני זוכר גם אותו כשהיה ילדון בדם. אז הוא התחפש, אז הוא באותה כיתה למד עם חג סבתו. והמורה הבין את הנקודה הזה, והוא אמר, מי זה? מי זה הקאובה הזה? לא מכיר את הקאובה הזה. הוא עשה את עצמו, את כולם הוא זיהה, רק אותו הוא לא זיהה. וזה נתן לו הרגשה כל כך טובה שהתחפושת שלו הייתה מוצלחת למרות ש... זאת אומרת, הרגישות בחיים, בגיל מבוגר, ידע להבחן את הרגשות של ילדים. אז על כל פנים, ההיסטוריות המאוד מאוד מעודנים, שאחדרפה, אתה יודע, יכול להיות שככה, כך נראה אחדרפה. את לא, לא מתורגמת מה היה פדרפן. אגב, מה קורה עם המילה והאף דרפנים? אז מה יצא לנו מזה?
זה היה
לנו צריך...
מה?
ואז מה קרה עם גברת אחת?
הבת והטל.
כך נעשה הטל, כך נעשה הטל, חדשנו של הבחמש, מה שנערה שיודעת ללמוד אז מה מתקיים מה כתוב במילה? ובהגיע, תור נערה ונערה.
מה? מה הסיפור של
הבחמש? אתה רוצה לומר את הסיפור?
למה?
אני אומר את הסיפור שלו. זה סיפור עם שיבור. ישבו בישיבה של הבח בקרקוב ולמדו אותו בחוסר הרטרת. ויש שם דיון מה שהזכיר לגבי מילה בת 11 אותיות. תלפלו הלוך בשוק, קם אחד התלמיד אמר, מי בכלל אומר שיש בתנך מילה בת 11 אותיות? מה היום היו עושים? במקרה הטוב, אין לך את כל הקלדות האלה, אתה לא אומר קונקורדנציה, אבל אין קונקורדנציה. אז לא יודעים. אמר הבא, יש לי בת, שהיא קהילה גדולה בתנך, נשאל אותה. בישיבות באירופה, בדרך כלל, בתקופות ההן, הרב היה גר בבית, הבית הזה כמעט קיים עוד ליד בית הכנסת הרמה בקרקוב, ושם הבח לימד, והבית שלו, היה ישיבה בבית שלו. אז הבח אמרת, נקרא, תפיץ, הבחורים יושבים ולומדים, והיא נכנסת, עכשיו תפילו את הדמיון, איך נראית, יושבת בחורה, תנועה, נכנסת, עומדת בדלת, ואביה שואל אותה, זאת אומרת, לא, אין מילה, תודה רבה, אין מילה, אין מילה. אחר כך נשאלת, אולי אפשר לדעת מה היא מפקימינה? אז הוא מסביר, אז הוא אומר, אם כך יש לי פתרון. אבל דיני כתיבת מגילה הם כדיני כתיבת ספר תורה. ובמגילה יש מילה בת 11 אותיות. והחזר פנים. כישרון, חריפה. אז הבח מבסוט ממנה, אז הוא אומר, הביתי יפה כחמה וברק הלבנה. אתה, זה היה בין התלמידים שישבו שמו את השיעור. אחד אני חושב שהוא כתב את הספר כזה הצעיר. אז הוא אומר, נדמה לי שהגיע הזמן לקדש את הלבנה. אז באותו ילב רכוש המרוסים. משמע שבני לדעת תנ"ך. בסדר, אפשר להביא החתן תנ"ך. אולי גם אפשר להשיג גם מבורה. תנ"ך זה טוב לדעת, גם בשביל הכיבוש. המילים הפרסיות במגילה לא מתפרשות. חוץ ממילה אחת. פור הוא הגורל. פור זה בפרסית. גורל הוא הגורל לפני השם. נתן אהרון שני הגורלות השני הסירים. אז יש, זה כמובן אחד מן הדברים העמוקים של הקשר שבין פורים וכיפור. כאן מפילים גורלות וכאן בחיים גורלות. הוא הגורל לפני השם. מה פירוש בדבר הזה? עומק הדבר ש... יכול שתהיה לך הסתכלות עקומית, הסתכלות גוית, נוכרית, פור. למה המצר לפי פור? יש לו טבעת, למה הוא לא עושה את מה שבא לו לעשות?
יש חוקים, יש לעשות
משהו לא עושה.
יש חוקים, יש לעשות
משהו לא עושה. אתה אומר לך, הכסף הפעולה, לך והעם לעשות בו כתוב בעיניך. סליחה, הפשט המילה. המלך אומר לו, מה שאתה רוצה, אתה רשאי לעשות, איזה חוקים. לא חשבת אף פעם את זה? לא חשבת אף פעם כמה פורים עברו פה עליך. איך לא חשבת? מעט, אתה נשמח לי לדקה שלך הרבה פורים. נו, אז תכלס, מה תשובה כמובן?
ומה נו, המלכים איתי, צריך שזה יהיה במיפה. יותר.
יודע שיש איזה כוח.
אמן כמרצית?
יודע שיש איזה
כוח. מה אתה רוצה שלך? אתה שהתחפשת פה לחייל, נו?
אה, אומר שאולי זה בגלל ש...
בקל. אמן מרגיש שהוא הולך לעשות פה מעשה חמור, שהוא לא יכול לאמוד את תוצאותיו. תביא לי הוכחה מן המגילה שהייתה הנחה כזאת בבית אמן. מה אומרת הקלפתוני היום? המחשיב, מה היא אומרת? אם מזרע היהודים מודחי כאשר החילות על הפעל כיפור כיפור. מה כתוב פה? פה כתוב שיש ליהדות חוקיות היסטורית מיוחדת מפחידה. אם זה ראיון, זה הנחת יסוד שזה רשודת, בבית אמן יודעים את זה. יודעים שהם משחקים פה באש, אבל הם חושבים שהפעם זה ילך להם בפעם אחת ותמיד יפתרו מהיהודים. יש פה יסוד אנטישמי שבא מכאן מדינה. אם, אני יודע מה שכתוב במגילה פשט. אז אמן אומר, הוא הרי ידע את זה קודם, אז מה הוא צריך להסתם יתים פור, אז מה יהיה הפור? למה חשוב לו הפור? הפור יוכיח לו מה אומרים מאחורי הפרגוד בשביל זה. הוא רוצה לדעת מה אומרים בנצח, מה אומרים שם במקום שנקבע. הוא גם מאמין שיש משהו, אבל יש משהו שהוא רוצה את הסיוע שלו. תוכיחו לי מעצם הפעלת הפור. לא מספיק לי. לא מספיק, כן. לא מספיק. איפיל פור הוא הגורל לפני אמן. תגידו לי מה פשוט לפני אמן. אמן כאילו עומד לפני אמן ומישהו מפיל את... למה הוא לא מתמדבים? אם הוא מפיל אז זה לא נטו, הוא רוצה לדעת מה באמת הגורל שלהם. הוא כאילו נוגע, הוא עומד והוא מייצא כאילו צד אחד, בצד השני עומד משהו בדמות מרדכי או מישהו מזרע יהודי, ומפילים פה ומבקשים כאילו לדעת דבר אובייקטיבי. הפיל פה פירושו של דבר לדעת מה באמת, האם בצד השני יש משהו שהוא בלתי ניתן לפירוש.
אנחנו לא מרקנו לו, נקטע הרי.
אז לכן כתוב הפיל פה שהפלת הפור הייתה לצורך ההבנה, כאילו לכוון לדעת עליונה, כאילו לומר על הדרך שיש אצל גולם הם זוהים בכל יום. אני רוצה לתפוס אותם ברגע של חושה. כן,
זה לא
רוצה אחריות,
גם אם
הוא משמש בפור,
הוא לא בחר את היום.
אני מסכים איתך שאמן בוודאי לכתחילה לא היה שמח על הפור. תוכיחו לי תוכיחו לי. הם מפילים פור ב-13 לניסן. מה היה אמן רוצה? מחר, מוחותיים, כל עוד שיש לו את הטבעת ויש לו זה. מה הפיל פור? ביודעים על באדר. זה המקסימום האחרון שיכול להיות. 12 חודש. 12 חודש עד אז. אבל פור פור, גמרנו. החזל אומרים מה שדיברנו אתמול, נפל פה בכל זה שבית משה, הוא ניסה להסביר לעצמו שזה בכל כך טוב, שיש כמה סיבות שזה הסוף של היהודים כמו סוף החודש, מה עשית אתמול המאזר? כן.
אבל
תראה,
איזה מין
גורל
זה, כאילו, הוא לא
שואל להרוג
או לא להרוג, אני רוצה להרוג, השאלה היא מתי?
נכון, כי להרוג הוא יכול, כי יש לו את הטבע של המלך. ומוחלט אפילו להרוג.
אבל הוא רוצה לכבד
לדעת. אז הוא רוצה לכבד לרגע של חולשה שלהם. מה שאומרים, לתפוס אותם בנקודה חלשה שלהם.
מי המשיח?
לכן הוא הפיל את הפור. אם הפור, למשל, לא היה נופל, אז היה. אבל הוא הפיל פור.
היה שאומר שלא יהיה.
אני לא... יש כמה בין המפרשים. מה הייתה הטכניקה של הפלת הפור? כבר הזכירו פה, שכתוב מיום ליום ומחודש לחודש. אז זאת אומרת שהוא חיפש את הדרך שבה יהיה, בוא נאמר, שיהיה מקסימום הסיכויים, כן.
אבל אם הוא מתבונן באמת בסבור של עם ישראל, אז למה לא לקח חודש אב?
סליחה. חודש אב היה אזרח חדש, היה עולה חדש. בסך הכל רגע פעם אחת. היה רק בית ראשון.
היה גם משלים, אבל היה גם...
אבל את ההיסטוריה הזאת יכול להיות שלא ידע.
הוא ידע שמשה
מת באותו לא חדש. חג, כשנודע לו באתר, אז הלך לבדוק ואמרו, אז זה טוב בדבר הזה. זאת אומרת, המן משחק פה בלא נודע. והפור אמור לתת לו איזה קריאת כיוון. והקריאת כיוון הזאת, הוא הסביר אותה לטובה. הוא הסביר אותה את היסוד הזה. כן.
מה זה... איזה לא חושב
להתאמן? אם תיקח את מגרעות גדולות, מגרעות גדולות שיש בפרסון, מגרעת אסתר, יש שם למעלה עניין הפור, למטה יש שם מורכבות מאוד, איך היה הצדדים הטכניים. אני לא בטוח אם זה בדיוק מה שהיה, אבל זה ניסיון להבין. כנראה שהיו שני גורלות, או גם לא כתוב איך. איפיל, גם המשמעות איפיל, זאת אומרת, למה זה מאוד פור, אחד ההדברים זה דברים מפוררים, כנראה קוביות קטנות או משהו כזה, שהיה כתוב על זה חודשים. לא זכור לי שיש בחזל ידיעות על הטכניקה, אותם הידיעות ששם מפרשים אני מקורא יותר, אני לא יודע יותר מידיעות על זה, מה רצית? לא שומע? סליחה, תלך גם קודם, גם כתוב ביחזקאל, גם אצל חזאל מלך הרם, על ידי שליחת החיצים. זאת אומרת, אנחנו מוצאים בכמה וכמה דברים שהיו עושים כל מיני, זה מה שכתוב בתורה, לכן חזאל אמרו גורל, הגורל לפני השם. כשהמשנה במסכת יומא מתארת ונתן אהרון על שני הסירים גורלות, כתוב בתורה, ונתן. זאת אומרת, הביטויים הללו, ולכן טיפו לפני אמנו, כאילו אמנו מעבר, מי שעומד ממולו, ואז מתרחש האירוע הזה, והאירוע הזה אמור לתת לו איזה כיוון שהוא בדרך הנכונה. אז למרות הקושי הגדול של הדר, הוא קיבל את זה, בבקשה.
גורל כזה זה בהגדרה של מנחש.
מה שקוראים בעברית התקנית מנחש. מנחש זה איזה מין פעולה כזאת ש... אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה, אבל העובדה שכתוב, למשל כתוב במשלי, ברחק יוטל גורל ומאשם כל משפטו. אנחנו למשל, גם בהלכה, יש עסק עם יורשים, יש אפילו גורל של, של, של גבאים, יש סדרי עדיפות של עלייה לתורה. יש חתן ויש בר מצווה, יש יורטייט ויש יום נישואים, כל מיני כאלה דברים. אז יש שם סדרי עדיפויות, וכשיש שווים, אז כתוב שיטילו גורל ביניהם. והגורל בדרך כלל הוא נתפס, יש מה שנקרא גורל הגרח. למעשה, גם כשאנחנו מדברים רציונליים, אין לנו הסגר, כי אנחנו בגורל עוברים את הגבול בין הרציונלי לבין האי-רציונלי. אבל אני מתכוון לומר שהעלילה במגילה, למרות שהיא נמשכת בצורה סיפורית נורמלית, היא באיזה מקום שהוא פותחת פתחים לדברים על נורמליים. וזה מה ש... אם מזרע היהודים, מה כתוב? כתוב שחוק ההיסטוריה של היהודים הוא שונה. אכילות הריבות, אל תפול בו. למה? למה? אולי פעם אחת תתנצח. התחלת טוב כפספסת, והפספוס הזה כבר מראה לך. זאת אומרת, אתה רואה שגם כשזרש אומרת, היא אומרת דברים לא רציונליים, אבל איזה הנחות נשות על ההיסטוריוזופיה, זאת אומרת, על הפילוסופיה של ההיסטוריה של העם היהודי. על כל פנים, האמן מפינפור, והוא מבקש לדעת את זה, ואז ממנה אני חוזר לתשובה. אני שאלתי למה מרדכי היה לחוץ ואסתר הייתה רגועה. זאת אומרת, רגע, מה? כתוב באותו יום, באותו יום נותן לה מרדכי להתך, הוא משתמש בהתך כשליח, ואת כתב הדת אשר ניתן לשון נתן לה להרוג ליתר המלכה. זה היה מיון ג' מה כתוב שם? שבעוד 12 חודש ירוחו לנו את זה. מה אומרת לו אסתר? אם אני נכנסת עכשיו אל החיים, אז אני מקבלת סיכון. אם יראו אותי, הרגנו את כל הסיפור. אם אני אחכה להזדמנות, אני לא מתרדתי לבוא אל המלך ב-30 יום. באיזה יום היא אומרת לו את זה? יודעים על בניסה, כתוב. אז מתי בפעם האחרונה הייתה אצל המלך? יודעים על באדר. זה בוצר וצודק. זאת אומרת, הוא עשה חשבון שכאן היו... אתם רואים איך היהודים משחק בכל צד. זה אומר שזה היה יום שטוב ליהודים, אלא אנחנו גם חיפשנו את קרן האור בתוך הדבר הזה. אבל אני חוזר קודם ל... אז ממילא אומרת אם דבר לא נורמל, אם במשך השנה הקרובה המלך לא יזמין אותי, אז אני אסתכן אז. למה לי להסתכן עכשיו ולאבד? יש לי סיכויים, אני קשה לדעת מה התדיעות שאנחנו ניפגש, אבל להיכנס שלא כדעת, למה אתה מלחיץ עכשיו? למה אתה לחוץ? לכן אמרתי, מבחינת מרדכי צריך הסבר. למה מרדכי כל כך לחוץ? יש לו זמן. זה מה שאסתר משיבה לו, מהי התשובה?
התשובה, אפשר להגיד שהוא בכלל היה לחוץ, הוא אמר לרב אחרי עמוד היהודים במקום אחר.
כשאסתר אומרת לו דבר של טעם, ואומרת לו, לא שאני מתחמקת, אני מוכנה, אבל נחכה להזדמנות. אם ההזדמנות לא תבוא, אז אני מוכן לקחת ריזיקה. אבל למה לי לקחת את הסיכון הזה? אנחנו עובדים בסוף החורף, חכה, חכה, יהיה קיץ שלם, נראה, יהיה פה, אולי אחשוורוש ימות, אולי המן ימות, אולי יהיו כמה אירועים, הרי זה שנה שלמה.
צריך לטפל בבעיה, אפשר כשאני מופיע.
רוצה?
צריך לטפל בבעיה.
אז אני שואל למה? מה התמונה המדינית בזה? כן.
אני רואה שמשתוכל כבר לכל המדינות שהיא מאוד רחוקות.
אז מה?
אז אם אני אגיד פה בתקת להראות...
תגידי את זה בערבי. איתבח אליהו! במקומות הרחוקים שהגרו איגרות אלה, מה אמר שכן גוי, טורקי, חיטי, מצרי, מאוד ומתפוס, כל המקומות האלה.
גם לא יותר מודים אותם.
וחוץ לזה המשטרה איתנו, המשטר המרכזי משהו שאני נותן לנו גיבוי, אז עכשיו לא צריכים להיות קדאפי בשביל אותנו שם המשטר שהתפטר את בו המשטרה איתנו זה משטרה, זה רעניין פרסי פרסי אנחנו נעשה מה שצריך לעשות. אז נניח שבשושן אי אפשר לעשות, אבל מחוץ לשושן בביקורות הרוקים וכל הסיפורים האלה, נניח להירחים כששופים כשופים מתיים, אני ארץ היהודי, אני לקחתי ממנו את השללם לבוז, לקחתי כל הדברים האלה, נניח לרגע שיתחסו אותי ויהיו נגיד רבו ישראל, כל האוימד למות, כמת להם, אני נמצא לו כמה תמונים מלחקים, ולהגיד לו, יערבקתי לה קטר, וחוץ יכניסו את זה בבית הסוף, עד נימן בטר, ואז נגיד, זהו זה, הוא כבר היה לו פסק דין מוות. מרדכי לחוץ, מפני שכשעושים דבר לא נורמלי כזה, להוציא גזירת מוות, על כל היהודים וכל מדינות המלך, אז יהיו אנשים כאלה שירוויחו מהר. אז הוא אמר, אני לא יכול לחכות. אם הייתי בטוח שאף אחד לא ינזק עד אז, ניחא. אבל מי יודע מה שיקרה עד אז? אז יכול להיות שיהיו כל מיני דברים כגון אלה, ואז ממילא זה בהחלט יכול להיות דבר שהיהודים הללו ינזקו. אז לכן מרדכי הוא תביאו לי דוגמה במגילה שבאמת זה אישי ראש של כהה או ערפל פרש ברך מה קשה ומה שאתה אומר לתירוץ אותו. הוא אומר שהמשפט הוא והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן הלוך. אגב, המלך והמן ישבו לשתות, מה זה מזכיר לכם בביטוי? מה יש פה בביטוי הזה? איפה זה כתוב פעם יוסף בתורה? מכירת יוסף וישבו לאכול גזרתם דין לא מוות, ספק מוות דין מכירה מה כמובן אפשר לטעון פה לטובת האחים שיסביר את הישיבה
שלהם.
הם היו שונים עם זה לכל אחר. למה האזכור הזה, למה האזכור הזה הוא רלוונטי? מפני שיש שערים גלויים וסמויים בין מכירת יוסף וכל הפרשה לבין מעשה המגילה. נא להביא לי הוכחה פולקלוריסטית אשכנזית, יידישאית, הנוהג היה בארצות אשכנז שבסעודת פורים היו ממחיזים מחזות. היו את שייקספיר, היו ממחיזים, והמחזה הכי פופולרי שהיה זה היה מחירת יוסף. ליבור חזה שלנו. אז יש פה הסבר דרמטולוגי, מפני ששני המקרים האלה הם בעלי דרמה, וזה מתמחז טוב יותר, זה אפשר לנושא איתו הרבה מטח. עומק הדבר, אין המלך נופל אלא ביד בניה של רחל, איש יהודי, איש ימיני, בנימין, משנה למלך, יוסף משנה למלך. נו, איפה זה כתוב? הוא שיהיה בפרשת ויגש עם תירוץ פורים, פורים היא אמיתי. לאיש נתן חליפות שמלות, ולבנימין נתן חמש חליפות. מה קשה? זה התירוץ, מה קשה? הרי כל הסיפור התחיל מכתון את פסים. כל הסיפור, אז מה משבטנו? לא יפלה אדם בין בין הבנים, שהרי בגלל כתונת פסים קרה מה שקרה והתגלגל הדבר בידו אבותינו במצרים. מה עושה עכשיו יוסף? הוא חוזר על השגיאה שאבא שלו עשה איתו. אבא שלו העדיף אותו ונתן לו כתונת פסים, והוא עכשיו מעדיף את בנימין בנה השני שלו, ואחר זה גם נותן לו חמש חליפות. אז הרי עושה איפוך הדבר. מה דרשו חזר? למה חמש? למה לא עשר? רמז לו שיצא לך בן ש יצא עם חמש חליפות. מרדכי יצא מפני המלך. אם אתם לא יודעים את הפסוק הזה, אם אפשר לראות אותו, אפשר לראות את
המשיח,
תלוי באוויר. עשיתם בדברי תורה תלויים באוויר. מי זה? בנות שירות לאומי עזרו לכם לעשות את זה לפי הכיפותים של הסמית, זה משהו כזה. על כל פנים, אז מרדכי יצא מפני המלך בלבוש מלכות חלב אחוז ויותר זהב גדולה. חמש. איפה אגב יש לנו פרישה נוספת בתורה עם בנימין ומרדכי בדבר הזה? רש"י. אתם לא יודעים רש"י כתוב כמונו, למדו את זה פה ברפ"ה. כשאדם צריך ללמוד שניים מקרא ואחד תרגום, ואם הוא לא מבין את התרגום, אז יקרא ברש"י. אני כמעט בטוח שאף אחד לא יודע מה מתורגם על בנימין זאב יקרח. והבוקר יוכלה ולהר לחלק שלל, והתרגום שם הוא מורכב. אז תחימי, אז לא הבנתם את התרגום, אז אני אומר רש"י, מה אומר רש"י? מה, מה? לא בדיוק. הוא אומר, לקחו את העץ מה... מאיפה היה עץ גבוה 50 אמה? מהבית של המן. זה לקח בנימין, יוכלה לחלק שלל. מה השלל הוא לחלק? הוא לקח שאלה לך, אני לקח את העץ. תאמרי, רש"י, רש"י הקדוש. רש"י בפרשת ויחי. כל פעם הם רואים שצריכים ללמוד את רש"י שאומרים את המגילה. אז אני חוזר ליוסף. העיר שושן נבוכה, למה היא נבוכה?
זה המלך משתף פולי ממנו, קטע
גדול. מה אכפת לגויים? אם היית אומר שהעיר שושן נבוכה, הכוונה אל היהודים שלי שושן, אבל העיר שושן, אני עכשיו לא נכנס לשאלה גדולה בפני עצמה, מה ההבדל בין שושן לשושן הדירה לעיר שושן? יש כנראה פה כמה הסברים לזה. כי בעיר שושן נבוכה, במגנתו היו צריכים להיות היהודים אשר בשושן. מה אכפת לגויים? זה אומר המהר"ל, וזה כל כך מובן על רקע זמנו של המהר"ל. הרי יש לך זמן פנוי. יש ספר מתוק, אור חדש של המהר"ל. עוסקים במהר"ל, אני חושב שסיפרתי לכם כבר פעם. נכנסתי בישיבת חברון, ראינו כל כך הרבה. היה איתי אחד שהוא היה מומחה גדול במהר"ל, היום הוא ראשי גדול ואדמו"ר גדול, הוא מבוגר ממני כמה שנים. ואחד מראשי ישיבות הצעירים ניתחו שם לדבר דברי תורה, ניתחו לדבר על המהר"ל. אז אמרנו, שמע, שמע, נדבר, אבל הוא היה מומחה במהר"ל, נשמע משהו, זה המהר"ל, הגולם לא הבין שום דבר במהר"ל. בסדר, אז זה תשובה פורית שלו. אבל הוא אמר בספר הראשי ולא שמר, אבל אבות היבוא. אז יש ספר חמוד בשם אור חדש, פירוש המהר"ל על המגילה, ויש שם על כל רקע במגילה הסברים, ויש שם מבוכה. המהר"ל אומר, הודו והתכוש הייתה אימפריה מורכבת, אני אומר זה למילים שלי, הייתה אימפריה מורכבת מעמים רבים הרבה לאומים. אמר העם הגרוזיני, אמר העם הבטיחי, לא מעניין. היום הורגים את היהודים, מחר יגעו אותנו. אם אתה אומר שהורגים מיעוט לאומי בשביל סיבה, ניחא. אבל אם הורגים אותו בצורה של יהודי, הרי מחר. היינו ששנה נוחה, לא רק היהודים לבואו. גם הגויים. כי הגויים חששו שהדבר הזה יפגע אי פעם. אז המבוכה, זה מה שאמרתי, המבוכה הייתה נחלת כולם ארצי.
למה
אני
זאת אומרת?
סליחה, הפסוק הזה כתוב אחרי שהגזירה יצאה אל
מיהו,
שכולם יהיו כך כתוב, וחכים את הזה והמלך והמן ישו לשתות, לכן אמרתי דומה ליוסף, ויש לי שנה בוכה. עוד פעם? לא, שם זה עוד לא הגיע, שם הדברים עוד לא הגיעו, אבל שושנה הייתה עיר שהייתה מורכבת מלאומים רבים. לא היה גזירת איסור ישיבה, פרס הייתה מושלת בכיפה, היא כבשה, כמו שישבו יהודים בשושן, למרות שהמקום שלהם בירושלים הגיעו לשם. אבל מה בכל אופן קרה למערל הזה? ואין לי תשובה. ולמה העיר שושן צהלה מסמך? הרי אותו דבר כתוב, לא יודעים הייתה הוא עזרה והיום יש לה הייתה תמידה. אז שם המערל שותה, לא יודע להסביר את זה. הגויים, המיעוט הלאומי, היה צריך להיות עוד יותר במבוכה. מה הם רואים? לא שהם סתם הפשילו להרוג את היהודים. ראו שזה שלטון כל כך לא יציב. כאן הוא גזר על המיעוט הלאומי היהודי, ומכיוון שליהודים היה גב בבית המלך, אז הגזרה התבטלה. מי אומר שאנחנו הטטרים, הסלג'וקים, שיהיו שם בממלכה הזאת, שאיזה מלך שר משוגע השתגע עלינו, בשנת המערל, אז מי אומר שיהיה לנו איזה פרוטקציה בבית המלך, אז מה יצאו נשאר נבוכים, אז למה היו שושן צהלה וסמירה? אלא מה, אתה תגיד שהיש שושן רק היהודים, אז למה לא אמרת את זה ביש שושן? אז המערל הזה צריך להיות. אני חוזר ליסוד שלנו, מרדכי היה לחוץ, בגלל המחשבה שכיוון שדמם של היהודים מופקר, אז זריזי מקדימי ואתה לא יודע איזה יהיה. לכן הוא אמר מהר צריכים לפעול לעשות את כל הדברים האלה. כאן נכנס את המאה של רבה עם מלא איגרות ראשונות, אבל כיוון שגם איגרות ראשונות מתי נשלחו? מתי? בשנה השלישית. מתי אנחנו עומדים? בשנה זאת אומרת איגרות שנשלחו לפני 9 שנים. אז אנחנו רוצים עכשיו לתת שבה, אם חיכו שם 9 שנים אנחנו יכולים לחכות שבוע אחד.